בפרשות וירא וחיי שרה מופיעים על פי חז"ל התקנות לתפילות שחרית ומנחה. פרשת ויצא מופיעה התקנה לתפילת ערבית של יעקב. כך לימדו חז"ל, תפילות אבות תקנו. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית. אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר וייצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ואין שיחה אל התפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר ויפגע במקום. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם כבה שמש וכולי. ואין פגיעה אל התפילה, שנאמר ואתה אל תפגע בי, אל תישא תפילה, ופגיעה זאת תפילה. כך דברי חז"ל. כשאנחנו רואים שהאבות שלנו תקנו את התפילות, הם גם תקנו לנו כלים, הם נתנו לנו ארגז כלים, כדי שאנחנו נוכל להידבק בכוח שבהם, ושאנחנו נדע להתפלל ולהמשיך את הכוח הזה. וכך אנחנו מתחילים את התפילה. אלוקינו ואלוקי אבותינו, ומזכירים כל אחד מהאבות עם התפילה שלו. לא אלוקי אברהם, פסיק, יצחק ויעקב, אלא אלוקי אברהם בנפרד, אלוקי יצחק בנפרד, ואלוקי יעקב בנפרד. ואבותינו שתקנו לנו תפילות, תקנו לנו את הדרך לפעול פה בעולם הזה למשהו שצריך להבין מה הוא בא לעשות. אבל זה תקנת התפילות שמתרחשת על ידי האב. חז"ל בהמשך אומרים שתפילות כנגד קורבנות תקנו, אבל אז אומרים שאין בכלל סתירה. התפילות אבות תקנו, והסמיכו אותם חז"ל לזמני הקורבנות. שחרית לתמיד של שחר, מנחה לתמיד של בין הערביים, ערבית שזמנה כל הלילה, כי היא כנגד איברים ופדרים של תמיד של בין הערביים, שקריבים הולכים וקריבים כל הלילה. אז אם כן, זה לא דבר שנתון במחלוקת. ברור שהתפילות אבות תקנו. אני רוצה להיכנס לתפילות האלה, אבל אני רוצה ללמוד פשוטו של מקרא ולהתחיל ממש מהפשט ולראות איך הגיעו פה לנושא של התפילות. אני רוצה להתחיל מהפרשה שלנו. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, נמצא בסוף פרק כף ד', יש לפני כולנו חומשים, סוף פרק כף ד', מסתיים הסיפור הגדול של רבקה. רבקה חוזרת עם אליעזר, אנחנו מדלגים על הפרק הארוך ביותר הזה של 67 הפסוקים, על הפרשה הארוכה הזאת של אליעזר, עבד אברהם, שיחתם של עבדי אבות. לא נכנסים בכלל, מגיעים ישר לסיום. ותקום רבקה ונערותיה, פרק כ"ד, פסוק סמך א', ותקום רבקה, בחומשים שלפנינו זה עמוד סמך ה' בתחתיתו, ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה וילך. סיפור הגמלים לא חדש לנו, הרי מתחילת הסיפור אנחנו מכירים את סיפור הגמלים. העבד בא עם הגמלים, ומי ישקה את הגמלים, ומי משקה את הגמלים, והכל, אנחנו יודעים על הגמלים האלה, הם תופסים לנו את הראש כבר פרק שלם. זו הקדמה על ההמשך. ויצחק בא מבור. גם לזה לא ניכנס, נדמה לי שבשנה שעברה דיברנו על המושג הזה של בא מבור. הוא יחידאי במקרא. דיברנו בור, בבר. המושג הזה של בא מבור והאריכות, לא ייכנס אליו עכשיו בכלל. ויצחק בא מבור באר לחי יהודי, על פי רשי, כמו שחזל לומדים פה, ורשי רואה את זה בפשט, הוא הולך אל הגר ואל משמעאל, זה המקום, זה באר לחי רועי, הוא מביא את הגר, ואחר כך היא נהיית כתורה, לכל זה איננו נכנס, אבל הוא בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. הפסוק הזה מאוד מובן, להוציא את הפרטים שצריך להיכנס אליהם, הוא מובן בהקשר שלו, כי הרי היא הולכת לראות את יצחק, אז מעניין אותנו עכשיו מאוד, שיצחק מופיע, מצוין. הפסוק הבא צריך הבנה. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ארץ. וישא עיניו ויר, והנה גמלים באים. את האמת, הפסוק הוא מאוד יפה, הוא מאוד מרגש, הוא מתחיל פה את עם ישראל, הוא רומנטי מאוד בקדושה, אבל אני לא מבין בכלל מה הוא עושה. ואם לא הייתי יודע שיצחק יוצא עכשיו לטייל בשדה לפנות ערב, נו זמן, היא פגשה אותו כשהוא ישב בבוקר לארוחת בוקר, מה אין אף קמין? מה זה משנה? וישב יצחק להגיד תיקון חצות, גם היה. מה זה נותן לי, מה זה מוסיף לי? אבל חכו, לא נגמר. וישא עיניו ויר, נו, תן מסר. אני אתן לכם וישא עיניו ויר, וישא עיניו ויר, והנה עיל אחר נאחז בשאו, הבנתי. מזה יש משהו. וישא עיניו ויר, והנה מה? גמלים באים, מרגש מאוד. מה זה רק הקדמה לזה שבכניסה רבקה את עיני, אבל מה זה סרט? מה הפסוק הזה רוצה? וישא עיניו ויר, והנה גמלים באים. זה שיש פה גמלים אני כבר לא שוכח מהפרק הזה. כבר מספרים לי על הגמלים האלה 60 פסוקים. ברור שכשהוא נושא את עיניו, אז הדבר הראשון שהוא רואה זה גמלים באים. מה הייתה חסרה הפרשה ללא הפסוק הזה? רבקה מגיעה. והיא נוסעת את עיניה ורואה את יצחק. זה מובן. אבל מה הוא עושה? ומה הראייה שלו מופיעה פה? רשי, שאני חושב שברוך השם אין שיעור שאנחנו לא רוצים להוכיח עד כמה הוא רק לפשוטו של מקרא רוצה לתת לנו לראות את הכל, והיום נראה את זה עוד פעם, גם בפרשה וגם בבירה חכו. רשי בוחר להביא את דברי חז"ל על ויצא יצחק לסוח בשדה. לא מפני שזהו הפשט היחיד, אלא מפני שזהו הפשט המוחלט. אני אסביר מיד, בוא נראה את רשי. רשי בעמוד הקודם, הפסוק האחרון למטה, לסוח, אומר רשי על המילה לסוח לשון תפילה כמו ישפוך שיחו. ושואלים המפרשים, מי אמר לרשי שהפשט הוא לא כמו שהרשב"א מציע לסוח לטייל? התשובה נמצאת במה שפתחנו. אם לסוח זה לטייל, אז מה זה מעניין אותי? וכנראה שביצא יצחק לסוח בשדה יסביר לנו את ההמשך, כשהיא שואלת עוד מעט את האיש, ותישא רבקה את עיניה ותראה את הגמל ותיפול מעל הגמל ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? אז כנראה הוא נמצא באיזה מצב מיוחד, ועל זה אמרה התורה ויצא יצחק לסוח. רשי לא אמר שלסוח אין פירושו יכול להיות לסוח, כלומר לטייל בין השיחים. כן ייתכן שזה הפשט של הסוח. כשהמשנה אומרת בין 80 לגבורות, בין 90 לסוח, היא לא מתכוונת בדווקא לפשט להתפלל. היא מתכוונת לסוח. אלא מה שהיא אומר, על פי המכלול, לא ייתן לי כלום זה שהוא יצא עכשיו לטייל. מה זה מעניין אותו? אבל אם הוא יצא לסוח במובן שלפני השם ישפוך שיחו, ואז זה אפשרי לגמרי בפשט המילה, אז אני מבין את המעלה. את זה רואה רבקה. זה עונה לי על הרסוח. אבל מה הוא רואה? הוא רואה פתאום גמלים באים. מה? למה זה מופיע? אם כל העניין היה רק כדי להגיד לנו את מה הולכת רבקה לראות, אז היה צריך כתוב, יצא יצחק לסוח בסדר, ותיסה רבקה עיניה, ותר, ותומר, מי האיש על הזה, ותיפול. ואז הוותיפול הוא לא רק במקרה כי היא רצה לחוד קידה של אישה מחובלת, אלא זה התרגשות אדירה, ותיפול מעל הגמל, זה מין בהרה כזו, היא שמיטה עצמה, היא מלכינה עצמה. האמת היא שכשמסתכלים עוד טיפ טיפה בפסוק הבא, מגלים שלראייה יש כאן תפקיד מאוד חשוב. הוא רואה, ואני עוד לא מבין מה זה חשוב, מה הוא רואה? גמלים באים, היא נושאת עיניה ורואה את יצחק, ואז מה התגובה? ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד הוא אדוני, מאוד חשוב עכשיו, ותיקח הצעיף ותתכס. זו ממש תגובה לראייה. היא מכסה את עצמה. היא עושה איזשהו מגן לראייה הזה. משהו פה בראייה מסנבר. ותיקח הצעיף ותתכס. זהו, ברגע זה הוא לוקח אותה, ויספר העבד, ויביאה יצחק האוהלה, ואת השאר אנחנו מכירים. ואת השאר אנחנו מכירים. ראיית הגמלים כנראה חשובה מאוד, לא צריך להוסיף את המילה כנראה, ברור, וצריך להבין למה. אני מציע ללמוד פשט, וכבר אמרנו הרבה פעמים שללמוד פשט זה לנסות לראות את הכל. אם הולכים לפסוק שניים, שלושה לפני, אנחנו לא מבינים מה זה נותן לנו, כי הפסוקים לפני כן מתארים את כל התיאור, וישלחו את רבקה אחותם, ויברכו את רבקה, ותקום רבקה ונערותיה, כלומר הסיפור הקודם הסתיים בפסוק סמך א', ויקח העבד את רבקה, וילך. את יצחק לא ראינו המון פסוקים, את יצחק לא ראינו 67 פסוקים. בסוף העקדה היה פסוק מאוד דומה. שם היה כתוב, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה אל. הוא רואה, זה לפני, אבל בסוף כתוב וירא והנה אל. לפני כן הוא רואה את המקום. יצחק שם, והוא לא מופיע באופן אקטיבי. חזר מצרפים אותו, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, שאל מה אתה רואה, מה אתם רואים. אני מציע לחזור רגע לפרשה קודמת. איך אמרנו, על פי חז"ל, ויצא יצחק לסוח בשדה, פירושו תפילה. ומעניין מאוד, רש"י בחר בזה, ושמתם לב שבפסוק רש"י לא אומר רבותינו דרשו. נכון? כבר למדנו הרבה פעמים את הנקודה הזאת. הוא לא אומר רבותינו דרשו, בדפוסים מדויקים כתוב בסוגריים בסוף בראשית רבה, וזה לא משנה. רש"י מבין את זה כפשט, הוא לא מציע פשט אחר. וזה מובן לחלוטין, ניסינו להסביר למה. כי אחרת הוא לא מבין מה זה עושה פה. טוב. בוא נראה רגע את תפילת שחרית. שם רש"י לא קורא לזה תפילת שחרית, אבל דפוס הוא אותו דפוס. פרק י"ט, פסוק כ"ז. פרק י"ט, פסוק כ"ז. פרק י"ט מתחילתו, עסקנו בו השבת, עוסק בהפיכת סדום. שואל מעליכם. פרק י"ט מתחילתו עוסק בהפיכת סדום. סיפור ההפיכה מסתיים בפסוק כ"ו. אם נקרא את הפסוקים החותמים, מפסוק כף ג', השמש יצא על הארץ ולוט בא צוער. אני אזכיר במילה אחת, וכמו השחר עלה ויעיצו האנשים, יש לנו את הכל פה עם תזמון, עם טיימינג, מדויק. וכמו השחר עלה, הכוונה היא בעלות השחר, ויעיצו האנשים בלוט לימור, מזרזים אותו מאוד, והתמאמה, ויחזיקו האנשים, אתם זוכרים, בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו, נכון? מהר ימלט פן תיספה, כל זה אחרי שהם אומרים לו מהר, את כל מי שיש בנים, בנות, נכון? חתן, בניך, בנותיך, תוציא, הוא הולך ואיך יצחק בעיני חתניו, נכון? כל זה אחרי כמובן שמצאות עפה ויוכלו, והוא מזמין את המלאכים ובאים אליו, הסיפור כולו ידוע לכולם. מזהירים אותו, ההר הימלט, פן תיספה, אל תבט אחריך. ברור, זה ההזהרה. ואז, אם צאת השמש, סליחה, לפני צאת השמש, בין עלות השחר וצאת השמש, פונה לוט אל הקדוש ברוך הוא, כתוב היום אומר לוט עליהם, היום אומר לוט עליהם, ואחרי העליהם הוא אומר, והיום אומר לוט עליהם, על נא אדוני, ורשי מוכיח שזה לשון קודש, והוא פונה לקדוש ברוך הוא, דרכם, ישירות, ואומר שהוא מבקש להינצל ולהישאר בצוער. הוא מפחד ללכת לכיוונו של אברהם, הוא רוצה להישאר בצוער, והבקשה מתמלאת. כל זה כבר היה לפני כן. כלומר, לוט ניצל. הוא ושתי בנותיו. איפה הם, לפי מה שאני יודע עד עכשיו? בצוער. סוגריים מרובעות. לשים לב לתופעה, היא מרתקת. אברהם אבינו, בכל פרק יחד, הפגיל את כל הכוחות המופלאים, 50, 45, 40, 30, 20, 10, צוער היא אחת מחמשת הערים. מלך בלה היא צוער. אין 10, לא עוזר, גם 9, והקדוש ברוך הוא במניין, לא עוזר. לוט מבקש לבד להציל את צוער, והוא מקבל. כל זה כבר היה, זה מעניין מאוד, צריך לנתח איך זה קורה. כל זה כבר היה. אחר כך, אם צאת השמש, ההפיכה. השמש יצא על הארץ, בסדר? או נגמור, נתחיל מפסוק כפר. ויאמר אליו, הנה נסעתי לפניך גם לדבר הזה, לאיזה דבר? להציל את צוער ואתה תוכל להיות שם. למה? כי היא עיר קטנה, לא משנה עכשיו למה, כי לא מלאה שעתה את הקטעים, לא גדשה השעה, כך אומר השם. הלאה, ויאמר אליו, הנה נסעתי לפניך גם לדבר הזה, לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת, היא צוער. מהר היא מלאת שם, כי לא אוכל לעשות דבר הבואכה שם, על כן קרא שם העיר צוער, גמרנו. השמש יצאה לארץ, הנצח המה הגיע. השמש יצאה לארץ ולוט בצוער, חלו, אפשר פה, יותר נוח. השמש יצאה לארץ ולוט בצוער, והשם המטיר על סדום ועל אמורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים. ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים בצמח האדמה. ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. הפרשה הסתיים. לוט ניצל? ניצל. הקדוש ברוך הוא הציל אותו? אמר. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. אגב, לשב תחפשו, פה רשי לא אומר תפילת שחרית. כי פה אין קושי בפשט של המילה. אבל הקושי הוא אחר. מה זה עושה? מה זמני? וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, צריך להיות לזה המשך. ומה? וירא אליו השם בעיני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, ויאמר, וים, והנה, יש לזה המשך. מה קרה? וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. טוב, נו. על פי חז"ל תפילה, נכון? מה קורה אחרי התפילה? מה קרה אצל יצחק אחרי התפילה? מעניין מאוד, מה קרה אצל יצחק אחרי התפילה? מה הפעולה הבאה אחרי התפילה? ראייה. מה הפעולה הבאה אחרי התפילה? ראייה. ויצא יצחק לשוח בשדה, וירא, והנה גמלים באים, אנחנו רוצים להבין מה הוא ראה. נכון? יופי. מה הפעולה אצל אברהם? וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד לשם את פני השם. וישכף. לא נגמר. על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר. ויער. והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. נו, אז מה? נו, אז מה? השאלה היא גדולה מאוד, אני רוצה להסביר. כולנו יודעים שעלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. כמו שכולנו ידענו שהיו גמלים. מה מוסיף הפסוק להגיד לנו? שאברהם ראה שזה כך? האם אברהם בעקבות זה עכשיו אומר משהו, מבקש משהו, אומר ריבונו של עולם, תעשה הפוך? לשם מה בא הסיפור? אתם לא שמים לב שזה ממש אותו מבנה? אברהם מתפלל, אחרי התפילה הוא רואה משהו, אני לא מבין מה החידוש במה שהוא רואה, כי אני ראיתי את זה גם. גם אין חידוש בלהגיד לי שטופוגרפי כשעומדים מהר חברון רואים את סדום. אני יודע את זה. רק צריך לעמוד שם ולראות מדרום הר חברון למטה. אז מה אמרתי? הוא ראה את כיתור הארץ ככיתור הכבשן. ועכשיו השאלה הבאה. פסוק כ"ט. ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר. עכשיו זה משונה מאוד. ויזכור אלוהים את אברהם. וישלח את לוט מתוך ההפכה. רש"י עונה כאן לשאלה אחת. רש"י אומר, אם הוא זוכר את אברהם, אז מה הוא שולח את לוט? אז רש"י אומר שהוא זכר את לוט בסוגיה של אברהם. רש"י אומר שכשהם היו במצרים ואברהם אמר אחותי היא, לוט שתק ואברהם ניצל מזכות השתיקה הזאת, והקדוש ברוך הוא זכר ללוט את החסד הזה וחס על לוט. אבל זו תשובה לשאלה אחת. השאלה שלי היא עכשיו אחרת לגמרי, שימו לב, היא מאוד מאוד קשה. ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה בהפוך את הערים אשר ישב בהם לוט. כל זה אנחנו כבר יודעים. ויעלות מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו עמו. עכשיו סיפור גדול אדיר על המערה עם שתי הבנות, מואב ועמון. נכון? הבנתי. אבל את ההצלה של לוט, ההצלה הזו הייתה לפני כן. איפה היה צריך להופיע הפסוק שויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט? לפני שהוא משלח את לוט. הרי מתי לוט ניצל? לוט ניצל בצוהר כשהשמש יצא על הארץ. שם היה צריך להופיע הפסוק הזה. מה הוא עושה פה? ויהי בשחת אלוקים את ערי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. מה? זה היה, זה כבר היה. לכאורה זה כבר היה. אני רק מתחיל בדבר אחד. קודם כל, הדפוס שתפילה באה אחרי הראייה. שמתם לב אליו? ויצא יצחק לסוח בשדה. וירא והנה גמלים באים. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם ואין עמידה אל התפילה. וישקף אברהם וירא. בשניהם אני לא מבין מה הוא מחדש בראייה. בשניהם הראייה באה אחרי התפילה. ובלי שנפתח, לא צריך לפתוח, רק תזכרו. ויפגע במקום ההוא, והיה חלום. כלומר, כל תפילה, אברהם, יצחק, יעקב, מביאה אחריה ראייה. אצל יעקב אני מבין את הראייה. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, אבל אחרי אלוקים עולים ויורדים. כל תפילה מייצרת ראייה. יש פה עוד דבר מאוד מעניין, אבל אני רוצה לחזור בעיקר לאברהם עכשיו, ואז נחזור לכל. אבל עוד דבר מאוד מאוד מעניין. אצל כל אחד מהאבות, הפעולה שמתרחשת, או הפעולה שמביאה את התפילה, היא בעצם הפוכה ממהותו של האבא, הפוכה מאופיו. יצחק מעולם לא יצא, הוא האבא הקבוע. הוא האבא שהוא עולה תמימה של אל תרד מצרימה, אצלו התפילה מופיעה בויצא. אברהם הוא כל הזמן עודד. אצלו התפילה מופיעה בלעמו. זה מאוד מעניין. אברהם הנודד, תפילתו היא העמידה. יצחק האומר, תפילתו מופיעה ביציאה, שהפשט הפשוט שלה, גם בשיחה היא הטיול, ההליכה. לתפילות נחזור אחר כך, אני רוצה לרגע לנסות להתעלם מהתפילות, ולהתמקד לרגע בפרשה של אברהם וערי הכיכר. חושב שממנה אפשר להבין את כל המהלך אחרת לגמרי, עמוק מאוד מאוד. שאלה, האחת מהשאלות ששאלנו הייתה, מה הוא ראה? או מה התחדש? ראיתי אצל הרב חרל"פ, זכר צדיק לברכה, הערה עדינה, מופלאה. אינני יודע את השנה שהרב חרל"פ כותב את זה, אבל תחושתי שזה מאותם כתבים שהוא כותב אחרי השואה. אני אסביר לכם גם מיד למה. אני לא בטוח. הוא מתייחס לדברים האלה תמיד, אבל אחרי יש לו הרבה כתבים שקשורים מאוד מאוד מאוד. ברמיזה ושלא בלילה. על הפסוק וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר, וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הקדשן, אומר הרב חרל"פ בערך כך. אונקלוס מתרגם וכל המפרשים מתרגמים כקיטור הכבשן. כבשן זה משרפות ציד, שריפה ענקית, אש אדירה. אומר הרב חרל"פ, היחיד שיודע איך נראה כבשן זה אברהם. אל תספרו. הוא היה שם. הוא משם. הוא ראה מה זה כבשן, והוא ראה מה יוצא מהכבשן. הוא ראה מה נשרף, והוא ראה מה יוצא. ההבדל בין הכבשן של אברהם לכבשן של סדום, הוא הבדל קטן. בכבשן של נמרוד היה אברהם אבינו. בכבשן הזה נמצאים אנשי סדום הרעים והחטאים לאשר. בכבשן של אברהם היה גדול המאמינים. בכבשן הזה מתחסל הרשע העולמי. אברהם רואה את הקיטור. לא יודע אם יש דור שיכול לראות את התמונה הזו כמו הדור שאחרי. הוא עומד מעל הר חברון, הוא מגיע בהשכמת הבוקר, באותה השעה שלמטה מתרחשת השריפה. כי הוא משכים בבוקר כמו השמש יצא. וכשהוא משכים בבוקר ורואה את קיטור הארץ כקיטור הכבשן, ומי מה היה קורה לי כשהייתי רואה את זה? תראי איזה שבר. הרי רק אתמול הייתי פה, ולכן רש"י אגב לא פירש שום אל המקום אשר עמד שם את פני השם, כי הקורא התמים חושב שהמקום אשר עמד שם מתייחס למה שהיה אתמול, ואברהם עודנו עומד לפני השם. שם הוא עמד ושם הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. והוא חוזר אל המקום אשר עמד שם, והשאלה היא מה זה חשוב הפרט הזה. עוד מעט נגיע. והוא רואה את קיטור הארץ. איזה שבר יכול להתרחש. והוא מסתכל בקיטור הארץ, עוד מעט נבחין בין המילה וישקף למילה ויער. אחת מהן נראית מיותרת. הוא רואה את קיטור הארץ, והוא רואה שקיטור הארץ הוא בדיוק כמו קיטור הכבשן. אתם יודעים מה יצא מקיטור הכבשן? אברהם אבינו. אחר לגמרי ממה שנכנס. אתם יודעים מה יצא מקיטור הארץ? משיח בן דוד. מואב. רות המואביה. וישקף על פני סדום ועל כל ארץ עתיקה. רש"י אומר בפרשה הקודמת שכל מקום שנאמר השקפה הוא לרעה, חוץ ממקום אחד, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. הקדוש ברוך הוא יכול להשקיף מהשמיים ולהפוך רע לטוב. הקדוש ברוך הוא מי שדבק בו, מי שהופך להיות רגל במרכבה שלו. גם אברהם הופך את וישקף לוויה. והוא רואה את כל סדום ואת כל ארץ הכיכר. אתם תופסים את המושג ארץ הכיכר? ארץ הכיכר זה הארץ הכי פוריה. זה הכל לפני ההפיכה. זה היה אתמול. זה לא סיפור היסטורי, הוא לא הולך בטיול. אתמול הוא ראה את ארץ הכיכר. זה לא לראות חורבן בתהליך. אתמול הוא ראה אותה. הוא הריאליסט הכי ריאלי בעולם, כי הוא היה בחדשות האלה לפני כולם, והוא רואה אונליין את התוצאות. ומן הסתם איזה מישהו לוחש לו מהצד, מי, יצא משהו מכל התפילות שלך. מה, לזה אתה. והוא רואה את קיטור הארץ כמו קיטור הכבשן. הוא רואה, והראייה שלו, כמו ראייה של הקדוש ברוך הוא, היא לא רק עובדה אקדמית, היא עושה בעולם. אתם יודעים איך יכול אדם להגיע לראות דבר כזה? על ידי תפילה. מבינים את הפסוק הקודם? וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. אונקלוס מתרגם, הוא הלך אל המקום שבו הוא עומד ומשמש את הקדוש ברוך הוא כל יום. שם הוא מתפלל. מה זו עמידה? עמידה במקרא זה משמש, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, והוא עומד לפניהם, או זקיפות. כאן זה שניהם ביחד. איזו עמידה צריך מול הנוף של קיטור הארץ? כמה קל למחות לשם. וישכם אברהם בבוקר כמו כל יום. לוותיקי. והוא הולך אל המקום אשר עמד שם את פני השם. אתם יודעים מה לומדים מזה? שכל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. שנאמר אל המקום אשר עמד. יש נודד גדול יותר מאברהם? יש יותר לך לך ממנו? ואין עומד ממנו. כמה פעמים אני קם בבוקר אחרי סדום ועמורה וכל ארץ הכיכר והחושך והלילה, ואז מגיעה תפילת שחרית. ואני מה פירוש שחרית בעברית? שחרית זה בוקר. אבל שחרית זה עוד מילה. שחר, אני יודע, זה עוד מילה. לשחרר פניו של מישהו. אתם יודעים מה זה לשחרר פניו? לשחרר פניו, נו, איך הייתם מתרגמים לשחרר פני? זה לא רק לפנות, זה יותר. לשחרר זה לבקש, לשחרר זה לא לקבל את זה שהדלת סגורה. לשחרר זה לא לוותר. לשחרר זה לדפוק גם עם כל הדלתות סגורות עד שתפתח. לשחרר את פני המלך. כן, כן, מה, מה, איך?
יצא עם לך שיחר.
יצא, אני לא שמעתי.
יצא עם לך שיחר.
יצא עם לך שיחר. זה מילה מדהימה. עם לך שיחר. עם שמשחרר את פניך כל הזמן. אברהם תיקן תפילת שחרית. ואתם יודעים מה קורה מתוך תפילת שחרית? מתוך תפילת שחרית הוא רואה את קיטור הארץ כקיטור הכבשן. שעת התפילה מוגדרת בהלכה, אחרי זה דברים של עולמות פנימיים, בהלכה, טור, בהלכות תפילה, נותן לתפילה שתי משמעויות שנראות הפוכות אחת מהשנייה. האחת היא שבשעת התפילה צריך המתפלל להגיע לשון הטור, להתפשטות הגשמיות. לשון הטור זה לשון הלכה. זה לא חסידות עכשיו, זו הלכה פשוטה, יסודית. להתפשטות הגשמיות. אני פעם שאלתי את עצמי שאלה שהיא לא מובנת. יש הלכה ידועה שצריך לתת צדקה לפני התפילה. לפני כל תירה, בעיקר לפני שחרית, אבל גם לפני תירה, אבל שחרית זה המקור הראשון. צריך לתת צדקה לפני כל תפילה. והצדקה שצריך לתת נלמדת מהסיפור בגמרא, רבי אלעזר יהיל פורטה לעמי והדר מצלי. היה נותן פורטה ואז מתפלל. שנאמר, אני בצדק אחזה פניך, אסבעה בהקיץ תמונתך. חזל עומדים, קשור לדברים שדיברנו בשבוע שעבר. שצדק וצדקה זה אותה מילה. אז אני בצדק אחזה פניך, זה בצדקה. יפה, הבנתי. שם עוצרים ואומרים אם ממשיכים קדימה, אבל אני לא הבנתי כלום. הפסוק לא מדבר על תפילה בכלל. לא הפסוק ולא ההקשר של הפרק. בהקשר של הפרק מדובר על נבואה. והפסוק ודאי מדבר על נבואה. אסבעה בהקיץ תמונתך. אחזה פניך. אז רבי אלעזר בא להגיד שצריך לתת צדקה, הבנתי, אני מבין מהפסוק שצריך לתת צדקה לפני הנבואה, זאת אומרת שיחזקאל לפני שהוא מתנבא, שייתן צדקה. אתם יודעים מה כתוב פה ברב אלעזר? רבי אלעזר בא ללמד איך הופכים תפילה לנבואה. איך יכולה התפילה להפוך מתפילה לאחזה פניך? כי התפילה בעצם מובנית בבסיס שלה משני דברים סותרים לכאורה. הפן האחד שלה הוא התפשטות הגשמית. זה הפן הערכי, הרוחני, להגיע לתפילה. הפן השני שלה הוא בקשת הצרכים שלי. לבקש את צרכיי זה הכי לחשוב על גשמית. כשאני מבקש לפעמים אני מתכוון לבטן. מה לעשות? וכשאני מבקש את איזה פניך, אסבעה והקיץ, אני אמור להיות בתנועה נפשית בדיוק הפוכה. איך עושים את זה? זאת כל העבודה של התפילה. כל העבודה של התפילה זה איך אתה הופך למי שעומד ובעמידה שלו בכלל לא רואה את כיתור הארץ, אלא רואה בכיתור הארץ את כיתור הקדשן. כלומר, אתה רואה את כיתור הארץ, כי אתה הכי ריאלי מכולם. כי אתה רואה אונליין. כי אתה יודע בדיוק מה המצב של הבטן. כי מטריד אותך מה המצב של כל סדומי. אבל אברהם אבינו לא רק ביקש על סדום. היחיד בעולם שיודע מה המצב של כל אדם בסדום, זה אברהם אבינו. הוא החזיר להם את הנשים ואת העם ואת הרכוש. הוא החזיר נעליים לאנשים מסכנים. הוא החזיר אוכל. הוא היחיד שיודע מה המצב הריאלי, הוא היחיד שיודע על מה מבקשים שם רפאינו ועל מה מדברים. הוא היחיד שיודע את גודל הרשע. הוא פגש את מלך סדום, הרשע, עומד בסוף המלחמה האלוקית הזאת ואומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. הוא יודע איפה המשנה. והוא עומד את פני השם. אתם מבינים איפה הוא עומד? מה זה עומד? עומד זה בדיוק כמו מה זו תפילה. עומד זה עומד, או עומד זה משמש. רק בעברית עומד זה שני מילים. עומד את זה משמש מוחלט, זה בטל, זה התפשטות הגשמית. ההגדרה בשולחן ערוך של מה שהטור אומר. ההגדרה בשולחן ערוך שצריך שיזכור גדולת הבורא ושפלות האדם. אלה הגדרות הלכתיות שבלעדיהן התפילה לא פורצת בכלל מהמקום שלה. אלה הגדרות בהלכה. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. החידוש הוא לא שחסידים הראשונים היו שוהים. זו חובה הלכתית על כל אחד מאיתנו. שעה אחת לפני כל תפילה ושעה אחרי כל תפילה, זו מידת חסידים הראשונים. אבל עצם השהייה לפני כדי להבין מה אני הולך לעשות פה עכשיו, היא החובה ההלכתית הכי פשוטה שיש לי, עליה בנוי כל סידור. עם מה אני פותח? אברהם הולך אל המקום אשר עמד שם את פני השם, ואז הוא רואה את כיתור הארץ ככיתור הכבשן. אני עוד לא רץ ליצחק, אני רוצה להמשיך באברהם, אני אגיע ליצחק בסוף. תראו מה קורה אז. השאלה הבאה ששאלנו הייתה על פסוק כפתק. הרי הפסוק הזה היה צריך להופיע, נו, לפני כן, כי הרי לא נשלח מתוך האפיך, לפני הפרשה הזאת, נכון? פה רק סיפור המערה. מדהים. ויהי בשחק, אני חוזר לפסוק כפתק, בוא נראה אותו. ויהי בשחק אלוהים את ערי הכיכר. ויזכור אלוהים את אברהם. יודעים מה החידוש פה על כל פרק יתת מתחילת הסיפור? כבר במה שאמרתי עד הרגע, לכאורה אין שום חידוש, אנחנו יודעים שהוא שיחט את הרי הכיכר. יודעים מה החידוש הראשון? מאוד מעניין. מישהו פעם שם לב לזה? כל הפרשה מופיע רק שם י' ק' ו' ק'. השם משחית את המקום. השם יוצא על סדום. השם ממתיר גופרית ואש. תסתכלו על הפסוקים, בכל הפרשה. אפילו לא פעם אחת מופיע שם אלוקים. שונה מאוד. הרי אלוקים זה מידת הדין. זה היה אמור להופיע בחורבן. שם י' כו' כי זו מידת הרחמים. זה היה אמור להופיע עכשיו בפסוק הפה. נכון שזה דבר מובן? פעמיים, והיא בשחט אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם. אתם זוכרים את הביטוי ויזכור אלוקים את מישהו? נוח, מצוין. פרק ח' פסוק א'. רשי לא אומר פה כלום, כי לרשי יש כלל, אם כבר אמרתי, אז תבטח זוכר. כלל, משונה. אבל כך רשי חושב. אז בפרק ח' פסוק א', רשי אמר ויזכור אלוקים את נוח, ואת כל החיה וכולי, אז רשי שואל שם, אגב, רשי הולך באותה שיטה כמו פה. גם שם הוא שואל, אז אם הוא זכר את נוח, מה זה קשור לחיות? אז הוא אומר, הוא גם זכר שהחיות התנהגו יפה. גם פה אותו דבר. ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט. שואל, מה זה קשור ללוט? אז הוא מסביר מה לוט עשה. אבל לפני כן רשי אומר, מה זה ויזכור אלוקים את נוח? שהצדיק הפך מידת הדין למידת הרחמים. סיפור, נכון, אותו דבר. סיפור, עכשיו שימו לב, זה דבר מדהים. סיפור סדום והצלת לוט מסדום. מתחלק לשני חלקים. עד לתפילה של אברהם ומהתפילה של אברהם. אני מעולם לא שמתי לב. זה מופלא. עד לתפילה של אברהם מידת הרחמים מצילה את לוט. מהתפילה של אברהם עוברים לגאולה אחרת לגמרי. עכשיו הופכת מידת הדין למידת הרחמים. התוצאה של מידת הרחמים מצילה היא היציאה מההפיכה עד צורה. התוצאה של מידת הדין מתהפכת למידת רחמים היא הפיכה לגאולה שלמה. הגאולה השלמה מתחילה במערה. כקיתור הכבשן. בואו נראה רגע את החצי הראשון של הפרשה. תראו כמה זה עמוק וכמה זה קיומי לכל מה שאנחנו חווים, אבל לאט לאט. בואו נחזור רגע לחלק הראשון של הפרשה. פרק י'. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב ולא תשב בשער סדום, ויעלות ויקום לקראתם וישלחו אפיים פעם. ויאמר הננה אדוני, כאן ברור שזה שם של חול, כי הוא פונה אליהם בלשון רבים, רבותיי, סורו נא ידי תלדיכם, ידינו מרחצו רדיכם, השכמתם עליכם לדרכיכם, ויאמרו לא כי ברחוב מלא. לא תמכניס אורחים, עצור. עצור. הניסיון שלו הרבה יותר קשה מאברהם. במגרש כמובן. סורו נא, איך אומר רש"י, סורו נא, עקמו את הדרך שאף אחד לא יתפוס אתכם. ובזה שהם מסרבים. כל זה לא קיים אצל אברהם. המגרש הביתי שלנו, הם לא מסרבים. הוא גדול, הוא לא לא. ויפצר בם מאוד, פסוק ג', ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם שתה ומצות עפה ויוכל. ואני מזכיר כאן את מה שיותר מפעם דיברנו, אבל אף פעם לא הבנתי. אמרתי אותו, למדתי אותו בפרשה, ופתאום, פתאום, פתאום השבת התחלתי להבין מה שאנחנו שומעים. ומצות עפה, אומר רש"י, אתם רואים את רש"י, מי שלא זוכר, ומצות עפה, פסח היה. בלי רבותינו דרשו, בלי איתה במדרש, בלי שום דבר. במחילה, פסח לא היה. מה פסח היה? ט"ו בשבט היה, מה פסח היה? איך היה פסח? חכו. אני כבר רגיל, אני כבר רגיל. אין לי בזה ספק, אני אסביר את זה לאט לאט. המילה מצות מופיעה פה פעם ראשונה במקרא. כלל חשוב מאוד של המדיע שאנחנו לומדים אותו המון פעמים בשם הגרא, שכשאני רוצה להביא מושג, איפה אני מתמקד? לפעם הראשונה שהוא מופיע. סוכות אצל יעקב. מצות לא נעים אצל לא. מה זה מצות? למה אוכלים מצות? שתי תשובות, לא? שתי תשובות שונות אחת מהשנייה. שתי תשובות אחת שונה מהשנייה. שתיהן נמצאות בפרק י"ב בספר שמות. תשובה אחת היא התשובה הנכונה. התשובה השנייה גם. התשובה האחת הנכונה היא ככה. או, אם רוצים לפרט את התשובה ככה, נמק ופרט, כי הקדוש ברוך הוא ציווה לאכול מצות. לא להיזהר. לא כי אין זמן, לא כי חיפזון, לא כתוב דבר כזה. כתוב בפרק י"ב בהתחלה שתצאו ממצרים ושבעת ימים תאכל מצות והקימו בתי חרושת למצות והכל היה יפה מאוד. שום מקום בהתחלה לא כתוב כי בחיפזון. אחר כך בחצות הלילה כשהעסק נהיה לחוץ וקצת סטרס, מכירים ערב שבת, הפלטה, הכל נשפט, מכירים? אז כתוב שהיו צריכים לעשות מצות מהר כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה. תזכרו את המילה. לא, או, אז יש עכשיו סיבה שנייה. למה אוכלים מצות סיבה ב' חיפזון. אז יש שתי סיבות. מצות אוכלים כי הקדוש ברוך הוא ציווה על המצות. המצות שהוכנו לשבעת הימים לא הוכנו בגלל חיפזון, הם הוכנו לפני. בערב פסח, לפני חצות, לא היה שום חיפזון ואכלו מצות. את קורבן פסח בי"ד בניסן במצרים שחטו? שחטו, אכלו מצות או לחם? מצות, כי מישהו נכפה, אז מה פתאום? היה להם חודש לעשות זה. אמרו להם אוכלים מצות. בסדר? אז זו הייתה התשובה ככה. נמק ופרט כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אחר כך כשיצאו והם בדרך והם מעלים ויש חיפזון, אז אוכלים מצות כי יהיו חיפזון. בי והילו יצאנו. בסדר? יופי. עכשיו בין חמש למקרא. אני לומד את הפסוקים הראשונים אצל לוט. מה אומר ההיגיון? למה לא אתה שם מצות? למה לא אתה שם מצות בהיגיון? מה אומר ההיגיון? כי צריך לעשות מהר. הרי הוא גם אומר להם, תבואו לינו ורחצו רגליכם. שואל רש"י, מה לינו? אולי קודם כל שירחצו רגליים. אומר רש"י, לא, 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 לינו ורחצו, אם יתפסו אתכם שקודם רחצתם, תבואו מהר שאף אחד לא יראה, תיכנסו, נכון? אז הבן חמש למקרא, כשהוא לומד את הפסוק. הוא אומר להם ללכת, הוא בורח, נכון? אז הבן חמש למקרא, כשהוא לומד את הפסוק. מה הוא מבין? שלמה צריך לעשות מצות זאת? זה הסיבה של חיפזון, אבל מה הסיבה של חיפזון, נכון? את זה בא רש"י להגיד לא! רש"י בא להגיד, אתה חושב שמצות זה כחיפזון, ככה אתה לומד פשט, אתה צודק, סימן שאתה ילד טוב, למדת פשט. עכשיו אני אומר לך, לא נכון, נייט. מצות עפה, למה? כי פסח ולא כחיפזון. מה? עכשיו תלך לאט לאט, רגע תלך. עכשיו תלך, אני אסביר לך עומד משהו. איך תסביר לי? תקרא את הפרשה, תבין לבד. אז קוראים את הפרשה. נו, נתחיל לקרוא את הפרשה, אם רשי אמר צריך לקרוא. תראי, נשכב לאנשי היום שסדום נעשה בו על הבית ונעמד, זקן, עכשיו הכל חיפזון. הכל. הימלא, מהר, פן תספר. ועכשיו תגידו לי אם אתם פה או במצרים. אגב, איך נראית סדום? מי זוכר איך נראית סדום? איך נראית? מה הלוק? היום קוראים לזה לוק. מה הלוק של סדום? כגן השם? כארץ מצרים. מעניין. לכן לא כל כך אהב. סדום, ולכן הוא בחר. רגע, חכו. זה הטופוגרפיה, נמשיך עכשיו. ויקראו אלו ויאמרו לו, איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. ויצא אליהם לא תפתח לילה, יש פתח. והדלת סגר אחריו. מי שמעבר לדלת פנימה, ניצל, מי שמהדלת החוצה, זוכרים במקום כזה? חכו. ויאמר, אל נא אחי תראו, ככה הוא אומר לאנשי סדום, הנה נא לשתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא אתן עליכם. מזעזע. מזעזע. צריך הרבה מידת הרחמים כדי להציל את לוט. הוא איש גדול. הוא מוציא את בנותיו. אלה בנות שאיש לא ידען בתוך סדום. אבל זה בנות שהוא נותן אותן, כי אין ברירה. התנה, כמה מידת הרחמים צריך פה, חכו. ועשו להם כתוב בעיניכם, רק לאנשים מראה תעשו דבר כי הם באו בצל קורתי. ויאמרו גש הרע, ויאמרו האחד על הגור וישפוט שפוט, אתה נראה לחמם, ויצרו ויש בלות מאוד, וישו לשבור הדלת. וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו. בסנבלים, מקטון ועד גדול. מכירים מקום שהיכו, בסנבלים. וינעו לי מצוא הפתח. נלעו מצרים. פתח, פתח, כל הזמן פתח. ויאמרו אנשים אלות, עוד מי לחפו. חתנו בניך ובנותיך וכל אשר לך והיו, הוצא מן המקום. כי משחיתים אנחנו. משחית השם. את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני השם. וישלחנו השם לשחתה. כלומר, על פי המלאכים, עכשיו דיוק מדהים, על פי המלאכים, מי הולך לשחט את העיר? המלאכים, השם שלח אותם להשחית. ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו. אני אף פעם לא שמתי לו לפסוק הזה, תשמעו. ויאמר, קומו צאו מן המקום הזה, נו. קומו צאו מתוך עמי. רגע, רגע, זה לא יקרה. כי משחית מי?
שושם.
מה? אבל הם אמרו שמי? הם אמרו שהמלאכים. והוא אומר שהשם, כותב רב חרלאפ, לכן באי כי נצחק בעיני חתנה. כי כשמלאכים משחיתים, אז אף אחד לא ניצל. אז הם אומרים, תעזוב, אם כולם ימותו, גם אתה תמות, מה זה משנה, כולם מתים. כשהקודש ברוך הוא משחית, אז בחורי מצרים מתים ובחורי ישראל ניצלים. אתם יודעים מה אומר להם? לא, חבר'ה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אני השם, אני ולא אחר, בואו, השם משחית, אפשר להימצא. ואיך נצחק בעיני חתניו. וכמה השחר עלה, אתם זוכרים שגם החרטומים לא הבינו את זה, שבחצות השם, אתם זוכרים והשם ייקח כל בחור? לא אלוקים, כמידת הרחמים. וכמה השחר עלה, זוכרים את יציאת מצרים? ויעיצו המלאכים בנות למור. חיפזון, קום, קח את אשתך אצלנו דרך נמצאות פן תיספה באבון העיר. והתמאמה ולא יכלו להתמאמה. ויחזיקו האנשים בידו ויד אשתו ויצרנו אותם בחמלת השם עליו. אין זמן. מי שיפתח רשי, פרק י"ב בספר שמות, ויחפש את המילה פסח בפעם הראשונה, נראה שרשי נותן שני פירושים. האחד מלשון לדלג, והשני מלשון לחמול. חמל. זה כל הפרשה. והתמאמה, ויחזיקו האנשים בידו ויד אשתו ויצרנו אותה בחמלת השם עליו, ויופיעו ויניחו מחוץ לעיר, כצייתי את העיר לפרוס את כפיים. ויהי הוציאם אותם החוצה, ונמלא את הנפשך, אל תביט אחריך. כי אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו נראותם. ואל תעמוד בכל הכיכר הערה, ימלא את פנטי ספר. ויאמר לוט עליהם, אז למי אתה פונה, למלאכים או לקדוש ברוך הוא? עליהם, בהתחלה, למי אתה פונה? אל המלאכים. לא, 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 אני חוזר, אני לא מדבר איתכם, אני מדבר איתו. ככה למדתי אצל הרבי שלי אברהם. ויאמר לו את הרב, אנא אדוני, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, רש"י במקום, שם זה קודש, ודאי. אתם יודעים מה קרה עד רביעי? עד רביעי הייתה יציאת מצרים, אתם יודעים מה היה ביציאת מצרים? יצאנו בחיפזון, עוד לא הייתה גאולה שלנו. אתם יודעים מה קורה עכשיו בעקבות התפילה של אברהם? מערה. לוט, משיח. עד כאן השם. מעכשיו מידת הדין מתהפכת למידת הרחמים. מעכשיו ההפיכה המוחלטת. אני לא בורר במצרים. אני בורר את העולם כולו. מה קרה באמצע? כלום. סתם תפילת שחרית. שחרית, צנטר! לא, לא קרה כלום. עוד תפילה משנה. זה הדבר היחיד שקרה. אתם מבינים שהתפילה מייצרת ראייה? לא ראייה שהיא רק ראייה, אלא ראייה של נביא, כלומר ראייה של מי שדבק בבוראו, ראייה שמשנה מציאות. ראייה שמהפכת. ויצא יצחק לסוח בשדה, ויער, והנה גמלים באים. חזל, יש מי שהולך אצל זיווגו, ויש מי שזיווגו בא אצלכם. ויצא יצחק לסוח בשדה. רש"י, לפני השם ישפוך שיחו. מה זה גורם לו? ויער. מה ויער? איך כל המציאות זה שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה דרך יצחק לריטה. אתם מבינים את מה רואה רבקה ומבינה שאת זה צריך לחסות בצעיף? כדי לא ללכלך, כדי להשאיר טהור, ותיקח הצעיף ותיקס. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה. על התפילה של הלילה, על הראייה של החלום, לכוח לראות בלילה, לראות הפכים, לראות חלום. וזה ניכנס כשנגיע ליעקב. ערב טוב.